מסכת תענית, דף כ"ו עמוד א'. בשאלת הגמרא למעלה, על מה שאמרנו, שלא אומרים הלל, אלא הנפש צבעה וכרס מלאה. כיוון שכתוב בהלל, נותן לחם לכל בשר, לכן צריך לומר את ההלל, שאדם שבע. שואלת הגמרא, איני? וכי כך הוא? והרי, רב פאפה, איקלה לבי כנשתה דאבי גובר. רב פאפה הזדמן לבית הכנסת של אבי גובר, זה שם של אדם, או שם של מקום, וגזר תענית, וירדו להם גשמים, עד חצות, לפני שהגיע הזמן חצות. ואמר הלל, ואחר כך אכלו ושתו. אז אתה רואה שקודם אכילה, עונה הגמרא, שן בני מחוזה, שונים הם בני המקום מחוזה, דשכיחי בהו שחרות, שמצויה בהם שחרות, ולכן אם קודם ילכו לביתם וישתו, אז כבר לא יאמרו את ההלל. אדרן הלך פרק סדר תעניות אלו, ומתחילים את המשנה בפרק החדש, פרק רביעי בשלושה פרקים. אומרת המשנה, בשלושה פרקים זה זמנים בשנה כהנים נושאים את כפיהם, שמברכים את העם בברכת כהנים. ארבע פעמים ביום, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים, כאשר נועלים את התפילות בערב, היו מתפללים תפילת נעילה בכל התעניות, כמו שמתפללים ביום הכיפורים. ואלו הם, בתעניות ובמעמדות. תכף המשנה תסביר. וביום הכיפורים, אלו הן מעמדות, אלה שמתענים, מתפללים בערים שלהם, שתתקבל התפילה לרצון, מה שהקריבו האחים שלהם. לפי שנאמר, כתוב במדבר פרק כ"ח פסוק ב', צב את בני ישראל את קורבני לחמי, ומשמע שקורבן התמיד מוטל על כל ישראל, וכי האח קורבנו של האדם קרב והוא אינו עומד על גביו, שהרי הבעלים של הקורבן חייבים לעמוד על הגבי הקורבן שלהם, ואי אפשר שכל ישראל יעמדו על גבי הקורבן. ולכן התקינו נביאים הראשונים, שמואל ודוד, 24 משמרות. מה הם עשו? הם חילקו את כל הכהנים ל-24 משמרות כהונה, ואת כל הלוויים ל-24 משמרות לוויה, וכן חילקו את כל הישראלים ל-24 מעמדות, וכל משמר והמעמד שכנגדו היה משמש בבית המקדש במשך שבוע, פעמיים בשנה. פרט את המשנה. על כל משמר ומשמר שהיו מחלקים את השנה ל-24 משמרות, ובזמן של כל משמרת ממשמרות השנה, היה מעמד בירושלים של כהנים, של לוויים ושל ישראלים. דהיינו, כהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, וישראל במעמדם, שכל שבוע היה עובד במקדש משמר אחד של כהנים ולוויים, וכן היה עומד בירושלים מעמד של ישראל כשליחם של כל ישראל בשעת הקרבת קורבנות הציבור. הגיע הזמן המשמר לעלות, אם הוא היה צריך אותו משמר לעלות לירושלים, כהנים ולוויים עולים לירושלים, הכהנים מוכנים לעבודה והלוויים מוכנים לשיר, וישראל שבאותו משמר אותו שבוע, זאת אומרת אלה שלא עלו לירושלים למעמד, שהרי לא כל המשמר של ישראל היו עולים לירושלים, אלא רק מקצתם, אנשי המעמד, הם היו מתכנסים לעריהן, הם היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, ומתענים ומוציאים ספר תורה וקוראים במעשה בראשית. ואנשי המעמד היו מתענים ארבעה ימים בשבוע, מיום שני ועד יום חמישי, ולא היו מתענין ערב שבת מפני כבוד השבת, ולא באחד בשבת, לא ביום ראשון של השבוע, כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג של יום השבת, להגיעה ותענית ועד יכולים וימותו. מה היה סדר הקריאה? סדר הקריאה היה כך. ביום הראשון היו קוראים בראשית וירקיע. כיוון שאין בפרשה הראשונה 9 פסוקים, הוסיפו לקרוא את הפרשה השנייה וירקיע. בשני ירקיע ויקבו המים. בשלישי יקבו המים ויהי מאורות. ברביעי קראו יהי מאורות וישרצו המים. בחמישי קראו ישרצו המים ותוצא הארץ. בשישי קראו תוצא הארץ ויחולו השמיים. פרשה גדולה שבפרשיות האלו היו קוראים אותה בשניים, פירוש שבפרשת הראשונה של פרשת בראשית יש 5 פסוקים, ולכן קורא העולה הראשון 3 פסוקים, והעולה השני קורא חוזר על הפסוק השלישי של העולה הראשון וממשיך עוד 2 פסוקים. והקטנה ביחיד, הפרשה הקטנה מבין הפרשיות האלו, כגון פרשת ירקיע, שיש בה רק 3 פסוקים, קורא אותה עולה יחיד, שהרי אין לקרוא בתורה פחות מ3 פסוקים, וקוראים בתורה בשחרית ובמוסף, ובמנחה נכנסים, אותם בני המעמד נכנסים לתפילה, וקוראים על פיהן, כל אחד קורא בתורה בפני עצמו בעל פה, כקוראים שמה, כמו שקוראים את קריאת שמה, שאין חיוב לקרוא אותה מתוך ספר התורה עצמו. ערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת לקרוא, מפני כבוד השבת, כדי שיוכלו לעסוק בהכנת צורכי השבת. כל יום שיש בו הלל, שהיו קוראים בו הלל ואין בו קורבן מוסף כמו בחנוכה, אין מעמד בתפילת שחרית. אין אנשי המעמד קוראים במעשה בראשית ולא אומרים בו תחינות, בגלל שקריאת ההלל דוחה את המעמד של שחרית. יום שיש בו קורבן מוסף, כגון בראש חודש, אין בנעילה, אין מעמד גם בתפילת הנעילה. הפירוש שאין אנשי המעמד קוראים בה במעשה בראשית, וכל שכן במוסף ומנחה, לפי שאנשי המעמד היו תרודים ולא היה להם פנאי להתפלל, שהכהנים והלוויים היו תרודים בקורבן המוסף, והישראלים שבהם היו תרודים לחטוב את העצים ולשאוב מים. ואם זה היה זה ביום שיש בו קורבן העצים, כמו שהמשנה תסביר בהמשך, אין במנחה, אז אין מעמד במנחה, כיוון שהיו תרודים בהקרבת קורבן הנדבה שלו, שהיה קרב לפני המנחה, ולכן הוא דוחה את המעמד הסמוך לו, אבל יש בו מעמד בנעילה. דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי, כך היה רבי יהושע שונה, שאותו יום שיש בו קורבן מוסף, אין במנחה, אין מעמד בתפילת המנחה, וכל שכן במוסף עצמו, אבל יש בו מעמד בנעילה. אבל יום שיש בו קורבן עצים, אין בו בנעילה, אין בו מעמד אפילו בתפילת נעילה. בגמרא תסביר את הטעם. חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי. זמן עצי כהנים והעם, אותם הימים שהיו המשפחות מביאים עצים למזבח, היו 9 ימים במשך השנה, ובאותו היום הקריבו את קורבן עצים. באחד בניסן עד היו מקריבים קורבן העצים, בני ערך בן יהודה, משפחה שהייתה משבט יהודה. ב-20 בתמוז בני דוד בן יהודה, היו מקריבים בני דוד בן יהודה מהמשפחה של דוד המלך. ב-5 באב היו מקריבים בני פרעוש בן יהודה, גם כן משבט יהודה. ב-7 בו היו מקריבים בני יונדב בן רחב, שהם היו המשפחה של יתרו, חותן משה. בעשרה בו היו מקריבים בני סנאה, בן בנימין, משפחה משבט בנימין. בחמישה עשר בו היו מקריבים בני זתו בן יהודה, עוד משפחה משבט יהודה. ועמהם כהנים ולוויים, וכל מי שטעה בשבטו, אותו אחד שהוא לא ידע מאיזה שבט הוא. ובני גונבי עלי, ובני קוצעי קציעות, גם הם השתתפו באותו היום. בגמרא תסביר למה נקראו בשמות אלה. בעשרים בו היו מקריבים בני פחת מואב בן יהודה, גם כן בהמשך הגמרא תסביר. בעשרים באלול היו מקריבים בני עדין בן יהודה. באחד בטבת שבו, היו חוזרים בני פרעו שנייה להקריב עצים פעם שנייה, כי הם הקריבו כבר בטו באב, ועכשיו באחד בטבת שוב חוזרים ומקריבים. באחד בטבת לא היה בו מעמד שהיה בו הלל, שהרי הוא גם ראש חודש והוא גם חנוכה, ויש בו גם קורבן מוסף של ראש חודש וגם קורבן עצים. חמישה דברים הראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמישה בתשעה באב. חמישה דברים קראו לאבותינו בתשעה באב. מסבירה המשנה, בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, אחרי מעשה העגל נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד שגזרה המלכות שלא יקריבו עוד קורבן התמיד. והובקעה העיר, אחרי שעשו מצור על העיר, הובקעה. ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם באיכל. מנשה, מלך ישראל, העמיד צלם באיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שהיו במדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, כמו שנאמר בפסוק, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ וגומר. וחרב הבית בראשונה, בית המקדש הראשון נחרב על ידי נבוכדנצר, ובשנייה וגם נחרב בית המקדש השני פעם השנייה. ונלכדה ביתר, שהייתה עיר גדולה מאוד, ונחרשה העיר, העיר ירושלים. לא רק שמתענים, אלא משנכנס אב ממעטין בשמחה. שבת, באותו שבוע שחל בו תשעה באב להיות בתוכה, להיות באותו שבוע, אסור מלספר ומלחבס. ובחמישי מותרים, אם חל תשעה באב בערב שבת, מותר לחבס ביום חמישי מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, שלא יאכל שני דברים מבושלים כמו ביצים ודגים, וגם לא יאכל בשר ולא ישתה יין, אפילו אם זה תבשיל אחד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, ישנה, שיעשה הבדל מההרגל שלו. אם היה רגיל לאכול שני תבשילים, יאכל תבשיל אחד. אם היה רגיל לשתות שתי כוסות, ישתה רק כוס אחת. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, שהוא צריך להפוך את המיטה ולישון על הארץ, ולא הודו לו חכמים. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שגם הבנות העשירות היו שואלות זו מזו כלי לבן, כדי שלא ילבייש את מי שאין לו. כל הכלים, כל הבגדים שבנות ירושלים שואלות זו מזו, טעונין תבילה, שכל אחת לא יודעת אם החברה שלה הייתה נידה והבגדים שלה טמאים, וכדי שלא יתביישו גזרו להטביל את כל הבגדים. ובנות ירושלים יוצאות וחולות, כוונה רוקדות במחולות בקרמים, ומה היו אומרות? בחור, סנע עיניך וראה מה אתה בוחר לך, איזה אישה אתה בוחר. אל תיתן עיניך בנוי, לא ביופי, אלא תן עיניך במשפחה, היא מיוחסת, כמו שנאמר במשלי למד א' פסוק למד, שקר החן והבל היופי, ישיירת השם היא תתהלל, ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויעללו בשערים מעשיה, וכן הוא אומר בשיר השירים ג' י' א', צאנה אוראנה בנות ציון במלך שלמה, כוונה בקדוש ברוך הוא, שהוא מלך שהשלום שלו, בעתרה שעתרה לו אמו, הכוונה לכנסת ישראל, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, והפירוש, ביום חתונתו, זה מתן תורה, שהרי ביום הכיפורים ניתנו הלוחות השניים, וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, על מה שלמדנו במשנה בשלושה פרקים זמניים בשנה, זה התעניות, מעמדות וביום הכיפורים, כהנים נושאים את כפיהם וכו'. ארבע פעמים ביום עושים נשיאת כפיים. בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילת שערים. שואלת על זה הגמרא, תעניות ומעמדות מעיקה, האם יש בהם מוסף? איך יכול להיות שנושאים את כפיהם ארבע פעמים ביום? אין בזה מוסף. אז זה רק שלוש ולא ארבע. אלא עונה הגמרא, חסורה מחסרה ואחי קטנה. חסרה המשנה וכך יש לשנות אותה. בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים. זאת אומרת, אם יש תפילה ומתפללים, אז גם נושאים את כפיהם, שחרית, מנחה ונעילה. ויש מהן ארבע פעמים ביום. יש ימים מיוחדים, כגון ביום הכיפורים, שיש בו מוסף, שאז נושאים את כפיהם בשחרית ומוסף, מנחה ונעילת שערים. ואלו הן שלושה פרקים. מהם השלושה הזמנים? תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבו, זו המשנה שלנו היא לפי דברי רבי מאיר. אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים. שואלת הגמרא, מן חכמים? מי אלה החכמים שחלקו על רבי מאיר? עונה הגמרא, הכוונה היא לרבי יהודה היא דתניה, ששנויה ברייתא, שחרית ומוסף, מנחה ונעילה, כולן יש בהן נשיאת כפיים. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים. רבי יוסי אומר, נעילה יש בה נשיאת כפיים, מנחה אין בה נשיאת כפיים. שואלת הגמרא, במה עיקר מפלגה ומה נחלקו? מה בעצם עיקר המחלוקת פה? עונה הגמרא, רבי מאיר סבר, כל יומה טעמה מילה פרשי פרסי כהני ידי במנחתה. כל יום, מה הטעם שהכהנים לא פורסים את כפיהם בתפילת המנחה? משום שכרות, שזה זמן סעודה של הצהריים. לפעמים אנשים נגררים ושותים יין עד כדי שמשתכרים, ולכהן שהוא שתו יין אסור לשא את כפיו, שכתוב יין ושחר אל תשת בבואכם אל אוהל מועד. העידנה עכשיו בתעניות ובמעמדות לקה שכרות, אין שכרות, לכן הכהנים יכולים לשא את כפיהם גם במנחה. רבי יהודה סבר, שחרית ומוסף בכל יומה לשכיח שכרות. תפילת שחרית והמוסף שבכל יום לא מצויה שכרות, ולכן לא גזרו באור הבנה, לא גזרו בהם חכמים. מנחה ונעילה בכל יומה שכיחה שכרות. תפילת מנחה ונעילה שבכל יום מצויה שכרות, גזרו באור הבנה, גזרו בהם חכמים, שגם בתענית לא יישאו את כפיהם, משום שאר הימים שיש בהם שכרות. רבי יוסי סבא, מנחה דאיתה בכל יומה, מנחה שיש בכל יום, גם יום תענית מתפעלי מנחה, גזרו ברבנה, גזרו בחכמים, שגם במנחה של תענית לא יישאו הכהנים את כפיהם, שלא יבואו להתיר לשא את כפיהם במנחה של כל יום. אבל נעילה דלתה בכל יומה, נעילה שהיא איננה בכל יום, אלא רק ביום התענית, לא גזרו בה רבנן, לא גזרו בה חכמים, שאין חשש שיבואו להקל בכל יום, שהרי אין תפילת נעילה, אלא רק בתעניות. אמר רב יהודה, אמר רב הלכה כרבי מאיר, ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי מאיר, ורבה אמר, מנהג כרבי מאיר. מה ההבדל? ואמר מנדה, אמר מי שאמר הלכה כרבי מאיר, דרשינה לה בפרקה. זאת אומרת שאנחנו דורשים את זה בדרשה של הציבור. אנחנו מפרסמים שההלכה היא כך. מנדה אמר, מי שאמר מנהג, מדרש, לדרשינה. לדרוש את זה בציבור, לפרסם, אנחנו לא דורשים. אבל אורויה מורינן, אבל להורות אנחנו מורים. זאת אומרת שאם אדם בא לשאול, אומרים לו שככה ההלכה. ומן דאמר, ומי שאמר נהגו, אורויה למורינן, להורות גם לא מורים. ויעביד, עביד, אם הוא עשה, עשה, ולמה הדרינן ל, ולא מחזרים אותו. ורב נחמן אמר, הלכה כרבי עושה, הוא באמת נפסק, והלכה כרבי עושה. שואלת הגמרא, והעידנה מי טעמה פרסה כאן דיו במנחתה דתעניתה. ועכשיו בזמננו, מה הטעם שפורסים הכהנים ידיהם במנחה של התענית? הרי פסקנו להלכה כדעת רבי יוסי, שלא נושאים כפיים במנחה בכלל. למה היום כן נושאים במנחה של תענית? עונה הגמרא, כיוון בסמוך לשקיעת החמה כפרסה, כמו שהם פורסים את הידיים בסמיכות לשקיעת החמה, כתפילת נעילה דמיה, זה נחשב כמו תפילת נעילה. אבל אם מתפללים מנחה גדולה בחצות, אז גם בזמננו לא פורסים את כפיהם אפילו בתענית. דכולי עלמא מיהת, לדעת כולם מכל מקום, מקובל על כולם, ששיקור אסור בנשיאת כפיים. שואלת הגמרא, מנין מילה? מנין אלה הדברים? מאיפה לומדים זאת? אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, למה נשמחה פרשת כהן מברך, הפרשת של ברכת הכהנים, לפרשת נזיר, לומר, כדי ללמד אותנו, מה נזיר אסור ביין, אף כהן מברך אסור ביין. מה תקיפלה, מקשה על זה עבור האבא של רבי זרע, רבי זרע, ואמרי לה, ויש אומרים שיקשה את זה הושעיה בר זבדה, אם אנחנו משווים כהנים לנזיר, אז נשווה גם השוואה נוספת. נזיר אסור בחרצן, שהרי הנזיר אסור בכל דבר שקשור לענבים. אז מה אני אומר? אף כהן מברך אסור בחרצן. אנחנו נאסור על הכהנים לשא את כפיהם גם אם אכלו רק חרצן. אמר רבי יצחק, אמר קרא, אומר הפסוק בדברים י' פסוק ח', לשרתו ולברך בשמו. התורה השוותה בין כהן מברך לכהן משרת. מה משרת? כמו שכהן משרת, הכוונה כהן שעובד בבית המקדש, מותר בחרצן, שהוא נאסר רק בשתיית יין ממש, אבל חרצן מותר לו לאכול. אף כהן מברך, אותו כהן שרק מברך ברכת כהנים, מותר בחרצן, והוא אסור לו רק לשתות ממש יין.